לכבוד.
ערב טוב, כפי שאמרנו, ערב נעסוק בעניינה של האגדה. ליל הסדר זה לא זמן לתת דרשות. ליל הסדר זה דברי תורה קצרים שיעזרו לנו להבין יותר את המהלך של כל הלילה. ונראה, בכוונה זה בנוי בצורה כזאת, שאפשר בצד לקחת נוץ ליד כל קטע, ואפשר אחר כך להשתמש עם זה. ונתחיל קודם בכמה הקדמות קצרות, ואז ניכנס לתוך האגדה עצמה. נאמר בפרקי דרב לזר בקטע הראשון, הגיע ליל יום תו יום הפסח, וקרא יצחק לעשו בנו הגדול ואמר לו, בני, זה הלילה כל העולם כולו אומרים בו הלל, ואוצרות ללים נפתחים בזה הלילה. אוצרות של ברכה, עשה לי מתמים עד שאני בעודי אברכך. אז ראשית, כל איפה שאני קורא במקורות האלה, זה רק איפה שיש קו צהוב. אז כך שיותר קל לעקוב ולראות בדיוק למה אני מתכוון. נאמר בפרקי דרב לזר, ליל הסדר, זה לילה שבו אפשר להעביר ברכה מדור לדור יותר מכל יום אחר בשנה. זה הלילה שבו יצחק בירך את יעקב, זה הלילה שאוצרות של ברכה נפתחים. לכן כדאי במהלך הלילה או בתחילת הסדר או בסוף הסדר, לברך את בני הבית, אלה שנמצאים, אלה שאינם נמצאים, לברך אותם, כי זה לילה מיוחד לברכות. וכך גם רבקה אומרת ליעקב, הלילה הזה אוצרות ללים נפתחים בו, עליונים אומרים שירה, הלילה הזה עתידים בניך להיגאל, מיד שיעבוד, הלילה עתידים לומר שירה, עשה מתמים לאביך, כי הוא בעודו יברכך. זאת הערה אחת קצרה, מאוד כדאי, גם אם לא נוהגים לברך רק בערבי שבתות או בערב יום כיפור, כדאי מאוד בלילה הזה לברך ילדים, נכדים ואת בני הבית. הערה נוספת, אנחנו יודעים שבלילה הזה ישנם מצוות מדאורייתא, והם אכילת מצה וסיפור יציאת מצרים. אלה שתי המצוות מהתורה. שני מצוות מדברי סופרים, לשתות ארבע כוסות ולאכול מרור. כותב לנו הרמב״ם וגם ראשונים אחרים, ישנה עוד מצווה מדברי סופרים, מדברי חכמים, בקטע השני, חרוסת, מצווה מדברי סופרים. זכר לטית, שהיו עובדים בו במצרים, שורה האחרונה בקטע השני, ומביאים אותה על השולחן בלילי הפסח. זאת אומרת, ישנה מצווה שמתחילת הלילה ועד סוף הסדר, על השולחן יהיה חרוסת, זה בדרך כלל תמיד נמצא כך. ומעניין, זה הפעם היחידה בחזל, שנותנים לנו רסיפי. איך אוכלים, איך עושים את החרוסת. וכך נאמר בקטע השלישי, בשם הגאונים, בתשובת גאונים מפרש, לעשות חרוסת בפירות שנדמה לכנסת ישראל בשיר השירים. איזה פירות משווים אותנו בשיר השירים? תפוח, תחת התפוח אור ארתיך, רימון, תאנה, תמר, אגוז, שקדים ויין כמובן. הביאני המלך אל בית היין וכו'. צמוקים, נכון, אלה הפירות. וזה דבר מאוד מוזר, צריך להסביר אותו. הרי החרוסת זה זכר לטיט, לסמנט, לעבודה הקשה במצרים. והחרוסת היא כל כך מתוקה, כל כך טעימה. איך זה מסתדר שזה זכר לטיט? אלא פה מלמדים אותנו יסוד לכל החיים. והוא מה שהיה אתמול קשה. והיה מר, זה ישתנה ויהפוך להיות מתוק. כי ביהדות כל דבר זה פרוסס, תהליך. והדוגמה הכי בולטת, הזכרנו הרבה פעמים, שאוכלים פירות משבעת המינים. איך אוכלים? לפי מה שהכי קרוב למילה, ארץ. איך זה הולך? יש לך? יש לך את ה... מה שהכי קרוב... לא ראיתי. מה שהכי קרוב למילה ארץ. ארץ, חיטה, שעורה, זה לא פרי. מספר 3, גפן. מספר 4, תאנה. מספר 5, רימון. ארץ, זית, שמן ודבש. זית, זה הראשון. דבש, הכוונה היא, תמר, דייט, זה השני. גפן, שלישי. תאנה, רביעי. רימון, חמישי. מה פירוש? שאוכלים זיתים, מיד מוצאים את הגרים מהפה. לא נעים, זה מר. מוצאים אותו. שאוכלים תמר טוב מתוק, אפשר להשאיר את הגרעין על הלשון עוד חצי דקה. לא, מוצאים אותו מיד. מגיעים לענבים, אם הגרעין גדול, מוצאים אותו. אם הוא קטן, אוכלים אותו עם הפרי. מגיעים לתאנה, כבר אי אפשר להבדיל בין הגרעין לפרי, מה אוכלים? את הכל. מגיעים לרימון, אוכלים רק את מה? את הגרעין. הגרעין של אתמול, של הזית היה מר, הגרעין של מחר, של הרימון, יהיה מתוק. זה תהליך. גם הלילה הזה. נכון, זה זכר לטית, אבל אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שהוא גאל אותנו, והמרירות והקושי, נהפך למתיקות, לחירות, והביא אותנו אל ארצנו. אז זה החרוסת. עוד דבר מעניין, כדאי לעורר בלילה הזה, יש עניין לשתות יין אדום, מצנבים אדום, יין אדום, 5% אדום, ולמה? כמו שכתוב בראשונים, להזכיר את הדם של התינוקות, שפרו שחט ושתמש בדם. אבל, הרבה פעמים שותים יין לבן, ושופכים שם קצת אדום, לעשות את זה אדום. זה לא יין אדום. זה צבו את היין הלבן. יין אדום, פירוש הדבר אדום. במהות שלו הוא אדום. יהיה מצנבים מי שיכול, יין מי שיכול, כזה, 5%, זה לא משנה כמה, אבל כדאי שזה, אם קשה את כל הכוסות, לפחות שכוס אחת, יהיה עם יין אדום. עוד דבר שמאוד חשוב להגיד בתחילת הלילה. כל השנה, בשבת ובחג, בעל הבית עושה קידוש. לא תמיד אנחנו שאוכלים, אצל מי שאנחנו אוכלים, יש לנו כוס לידינו. יוצאים בקידוש של בעל הבית. כי הקידוש זה הפתיחה של הסעודה. אז בעל הבית מוציא את כולם. בליל הסדר, הקידוש זה לא רק הפתיחה של הסעודה, זה גם הכוס הראשונה מדלת כוסות. ולכן, ישנם שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שבעל הסדר, אם זה אבא, אם זה סבא, לא משנה מי שזה יהיה, שהוא אומר את הקידוש בכל כולם, האנשים והאנשים, יגידו ביחד איתו את הקידוש. או בכל או יותר בלחש. כי כל אחד מאיתנו צריך בלילה הזה, 4 פעמים לברך בורא פרי הגפן. על כל כוס וכוס. אז כדאי לעורר ולהגיד, או כולם ביחד, בעל הבית בכל יותר, אנחנו קצת פחות, בכל, ויוצאים איתו. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, וזה קל מאוד, כי יש לנו אגדה לידינו. אפשרות שנייה, מי שיותר נוח לו, לצאת בקידוש של בעל הבית, צריך להגיד לכולם, להרים את הכוס. ברגע שהרמנו את הכוס, אנחנו בעצם מכוונים, לא רק לקידוש, שזה פתיחת הסעודה, בשבת יום טוב, אלא לכוס ראשונה של 4 הכוסות. אז או שכולם, או שמי שלא מברך בכל, צריך להחזיק את הכוס ביד, ואז מבינים שיש בזה כוונה כפולה. לצאת בקידוש רגיל של השנה, יום טוב, שבת, חלק מהסעודה, וגם כוס ראשונה של 4 כוסות. אחרי דברי ההקדמה האלו, ניכנס להגדה, ונראה באמת, הגדה של פסח זה הגדה של החיים. יש הגדה בה' ויש הגדה באלף. ההגדה שאומרים, נראה כמה היא קשורה לנו ליום יום שלנו. קדש, כוס הראשונה. המוטיב המרכזי בלילה הזה, יש כמה מוטיבים, זה להבין שהכל זה פרוסס, הכל זה תהליך. ולכן, קידוש זה 1 מ4 כוסות, כותב לנו רש"י בקטע החמישי, כנגד 4 לשונות של גאולה. מה הם הלשונות? רואים בקו הצהוב, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. 4 הכוסות. מה פירוש הדבר? צריך להסביר את זה. הנה, כתוב לפנינו, בקטע השישי. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, מה הולך להיות? א', ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. יבוא יום, והילדים שלך יצטרכו לעזוב את ארץ ישראל למקום אחר. ויש שם טוב. יעקב יורד למצרים, יוסף שליט, חיים טובים. אבל מה יהיה בהמשך? סטפ הבא ועבדום. פתאום יהיו מה? עבדים. אבל זה לא ייגמר בזה. אלא ואחר כך יהיה עוד יותר קשה, ועינו אותם. אז רואים פה שלב אחרי שלב. מזה אנחנו יוצאים, ועל זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. הנה לפנינו, בקטע השביעי, מעבר לעמוד. לכן, אמור לבני ישראל, שלב ראשון, אני השם הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. דהיינו, אין יותר עבודת פרך. אבל איפה נמצאים? אבל עדיין מה אנחנו? עבדים. שלב הבא, והצלתי אתכם מעבודתם. אנחנו כבר יותר לא עבדים. אבל איפה אנחנו נמצאים עדיין? במצרים. כוס שלישית, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה. אני יוציא אתכם ממצרים. אבל לא מספיק לצאת ממצרים, כוס רביעית, ולקחתי אתכם לי לעם. והכוס של אליהו, הגאולה העתידה, בעזרת השם במהרה. אז רואים פה את התהליך. את התהליך. דבר נוסף, למה שותים יין? אחד אוהב מצטפוחים. אני יודע מה, טרופיקנה, כל אחד ישתה מה שהוא אוהב. למה דווקא יין? איפה מצאנו יין בתהליך של הגאולה? איפה? שיוסף פותר את החלומות של שר המשקים. מה נאמר שמה בקטע התשיעי? שלוש פעמים את המילה כוס. רואים? צהוב, בקו צהוב. וכוס פרו בידי, פעם ראשונה. והיקח את הענבים והשחט אותם אל כוס פרו, פעם שנייה. והייתן את הכוס על כף פרו. השלוש כוסות, וכוס רביעי, כותב רשי, בקטע השמיני מעל זה, שורה האחרונה, רביעי, ברכת המזון. אז הנה יש לנו יין בתהליך של הגאולה ממצרים. כשיוסף פותר את החלומות, אחר כך הוא בגלל זה יוכל לצאת מבית הסוהר, וכו' וכו'. אז הנה לנו היין. תמיד אנחנו אומרים בשמו של רבינו הגדול, זה מנוי הרווח. למה דווקא יין? כי ששותים נניח מיץ תפוחים. אז מיץ תפוחים, את הכוס הראשונה שותים. אין בעיה. מגיעים לכוס השנייה קצת יותר מחצי. מגיעים לכוס השלישית, כמה כבר אפשר לשאות תפוחים? אני יודע מה, שותים פחות מחצי. מגיעים לכוס הרביעית, שותים קצת. אבל יין, הכוס הראשונה זה טוב. הכוס השנייה של יין זה כבר טוב מאוד. הכוס השלישית זה כבר מצוין. והכוס הרביעית זה כבר פילי פלאים. זאת אומרת, היין, דווקא היין, יין ישמח לבב אנוש. כדי להראות את התהליך שאנחנו שמחים בכל שלב, שאנחנו עוברים ממצרים, עבודת פרך, לגאולה. וכאן אנחנו מגיעים לאורחץ בקטע ה-11. כאן באורחץ קורה דבר מעניין מאוד שלא קורה כל השנה כולה. אומרים לאמא ואבא, סבתא וסבא, שבו ליד השולחן. אנחנו נלך למטבח, ניקח איזה קערה עם נטלה, ניטול לכם ידיים. נבוא עם המגבת, ניטול לכם ידיים. מה פתאום? כיבוד אבא הם? אז נעשה זה כל שבת. נעשה זה כל חג. למה דווקא בליל הסדר? כי כל הסיבה שאנחנו יכולים להתברך ולברך, זה בגלל כיבוד הורים שהיה בליל הסדר. יעקב, אמא אומרת לו, לך תשקר את אבא. תגנוב את הברכות, שלא נתבלבל. אמא, מה קרה? לשקר? איך? תיתן אמת ליעקב. כן, כי אני אומרת את זה לך בנבואה, ונביא יכול להגיד לנו לא לקיים מצווה, ממצוות התורה לפי שעה. וכך אומר אור החיים הקדוש בקטע 12. שמע בקולי, אגם שיש בדברים אלו כגניבה דעת, אם כל זה יש לך לשמוע בקולי פירוש, מלבד חיוב מצוות כיבוד אב ואם, שהיא מצוות עשה, גם היא נביאה מרבקה. וכתיב בדברי בנביא אמת, אליו תשמעו. מה פירוש שמע בקולי? כדי לעשות קו, שיצטדק הנביא, שורה האחרונה באומרו, לעבור על מצווה ממצוות התורה לפי שעה. נביא יכול להגיד לנו לא לקיים מצווה, ההפך לעשות דבר הפוך ממצווה, בהוראת שעה, בנבואה. אז הוא שומע בקולה של אמא. הוא גם שומע בקולו של אבא, שאבא אומר לו, חפש אישה, לא בארץ ישראל, שם בפדן ארם. לך למשפחה של אמא שלך, שם תמצא אישה. הוא היה ברור לו שהוא נשאר בארץ כמו אבא שלו. שני הדברים האלה היו הכי קשים ליעקב. למה הוא עשה את זה? אמא רוצה, אבא רוצה, אני עושה. אז מכוח זה יעקב יתברך, והברכה עוברת מדור לדור. אז כדי להראות את זה באופן מיוחד בלילה הזה, נוטלים ידיים לסבתא וסבא, לאמא ואבא. פעמיים, גם בקרפס, גם באורחץ לפני הקרפס, וגם לקראת הסעודה. זה אורחץ. מעניין, נעבור לעמוד הבא, העמוד השלישי, מגיעים לקרפס. מה זה הקרפס? קטע מספר 14. כן, 14. מגיעים לקרפס. קרפס, מטבילים כל אחד מה שנוהג, אם זה ירק, ביצה, לא משנה מה, במי מלח. סולט ווטר. למה? אז שיעקב עושה ליוסף כתונת פסים, כתוב ועשה לו, בקטע 14 יוסי, בקו הצהוב, כתונת פסים. אומר רש"י, איזה מטיריאל זה היה? בקטע 15, פסים, כמו קרפס ותחלת. זה היה סוג של הבגד. אנחנו יודעים שהלילה הזה, איך הוא נקרא? ליל הסדר. הכל מסודר. איפה בלילה הזה רואים את מכירת יוסף? שם התחילה הגלות. איפה מכירת יוסף מופיע בלילה? איפה? הנה, כאן. שמטבילים את קטונת הפסים בדם, אומרים, אבא, אתה מכיר את זה? של הבן שלך. זה לא אח שלנו, אבל זה הבן שלך. ואיפה רואים את זה בלילה? קרפס. מטבילים את הירק במי מלח, דם ומלוח, וגם מי מלח. זה הקרפס. ואז מה קורה אחרי הקרפס? מה השלב הבא? יחץ. נכון? שוברים את המצה. חלק הגדול שומרים לאפיקומן. יחץ נשברה המשפחה. כי כבר הם לא 12 אחים. אחד מכרו אותו. זה היחץ. בא עכשיו המגיד ללמד אותנו איך מחברים את כל המשפחה בחזרה ביחד. איך מחברים אותה ביחד. ואז מתחילים את המגיד. ופה יש דבר מאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין, צריך לברר, להסביר אותו פשוט. אני מבין, מתחילים את המגיד, כולם אומרים ביחד, הלך בקטע ה-16, הלך מעניה, דאכלו אבטנה בארד המצרים. זה הלחם עוני שאכלו, אבותינו אכלו במצרים. למה צריך להגיד את זה? כי צריך לספר סיפור יציאת מצרים, בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. אז, ורוב הלילה רואים את המצאות. רק כשמרימים את הכוס, מכסים את המצאות, כמו בקידוש. אז מכסים את החלות, מכסים את המצאות. אבל רוב הלילה רואים את המצא, ומספרים שהמצא מול העיניים שלנו. ברור, ברור. אבל מה כתוב אחר כך? כל דכפין יתה ויכול. כל דצריך יתה ויפסח. מזמינים. מה קרה? עושים פה צחוק? עם מי מדברים? עם הקיר? כבר כולם יושבים ליד השולחן, יש כלי פסח מיוחדים, כל אחד לבוש בבגדים חדשים, או בגדים כאלה ואחרים, ויש הכל, פילי פלאים. מה, למי מדברים? מה זה כל דכפין? למי אומרים את זה? צריכים להגיד את זה היום, שבוע הבא, לפני פסח, לא בליל הסדר שהכל כבר יושבים בבית. אלא מה שכתוב פה זה דבר מאוד חשוב. המפתח, חזל מלמדים אותנו, לברכה, לבריאות ולהצלחה, זה גמילות חסדים. מי שלימד אותנו את זה יותר מכולם, היה אברהם אבינו. והוא יושב פתח אוהל. בן כמה הוא? 99. אחרי ברית המילה. וירב, הנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירץ לקראתם. בן 99. הוא לא ילד. אברהם תמיד חשב איך אפשר לעשות עוד קצת בשביל השני. ומי היה... זה שראה את אברהם הרבה שנים, ולמד את זה ממנו, רק אחר כך הוא הלך שמאלה לגמרי לגמרי, לוט. לוט נהיה השופט של סדום. הוא הגיע הכי רחוק מאברהם שאפשר. ואז הוא הבין, אם הוא עושה עוד סטפ אחד, צעד אחד אחורנית, הוא מת. אם הוא רוצה להישאר בחיים, נתחיל לחזור לאברהם. ומה הוא עושה באותו לילה? בקטע ה-17? מגיעים המלאכים אחרי אברהם אליו, ויפצר בה מאוד, בואו תהיו אצלי בבית, רצו להיות ברחוב, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה, רואים בקו הצהוב, ומצות עפה, ויוכלו. זה היה מתי? פסח. הוא הבין, כדי לחזור לאברהם אבינו, ולהישאר בחיים, צריך לעשות משהו טוב לשני. וזה לא משנה מה. לדבר עם השני, להרגיע את השני, לעזור לשני, להקשיב, יש כל אחד משהו חושב שיכול לעשות קצת יותר טוב עבור השני. זה הכל דכפין. זה המפתח. לכן אומרים את זה. ומעניין, מה אנחנו אומרים בהלך מעניה? אם נעשה את זה, אז אמנם השנה זה חוץ לארץ. שנה הבאה איפה? בארד ישראל. אמנם השנה עבדים, אבל שנה הבאה מה? בני חורי, מה פירוש? הפסוק אומר, כולם מכירים את הפסוק בעל פה, ותוליכנו קוממיות לארצנו. מה פירוש המילה קוממיות בעברית? היה מלחמת הקוממיות. ככה זה נקרא, מלחמה ב-48. מה זה קוממיות? קוממיות, קומה, זה קומה ראשונה. וקוממיות זה שני קומות. קומה, סתם, ועוד קומה מעל זה. אז קומה ראשונה... נזכה להגיע בחזרה הביתה. לאיפה? לארד ישראל. אבל לא מספיק להגיע לארד ישראל. צריך גם בארד ישראל להגיע לעוד קומה, ומה היא? להרגיש בני חורין. שאפשר לחיות כמו שצריך, בצורה נורמלית, לא לפחד מהגויים בגלל זה, בגלל דבר אחר. חיים, בארץ קודשיים. אז לכן הלשון הוא קוממיות, שני קומות. והנה שני הקומות האלה. לחזור ארד ישראל ולהרגיש בני חורים. זה ההקדמה. ומעניין, רק בסוגריים, שהפסח הראשון בתורה היה בסדום. במקום שאסור להכניס לכם, שם היה הפסח הראשון. ותראו, בפסוקים יש הרבה רמזים בין פסח סדום לפסח מצרים. הנה, תראו, בקטע ה-17, אני קורא רק בנקודות הצהובות. מצות עפיו היוכלו בסדום, ואכלו את הבשר בלילה הזה, אצלי יש ומצות. איפה? במצרים. לוט פותח את הדלת וסוגר אותה, לנו אסור לצאת על יצא שמפתח ביתו עד בוקר. לוט אומר לחתניו, קום וצאו מן המקום הזה, אנחנו, פרו אומר לנו, קום וצאו מתוך עמי. לוט מתמהמה, היה קשה לו לעזור, אנחנו במצרים ולא יכלו להתמהמה. אז רואים כמה נעים זה שיש חיבור בין פסח מצרים לבין פסח סדום. מכאן, ומעניין, סדום, יודעים מה זה סדום? אומרים לנו חז"ל, סדום זה ראשי תיבות, סוכת דוד ומלך משיח. איפה שהייתה הסעודה, הפסח הראשון, שם אחר כך הגיע פסח מצרים, ולעתיד לבוא, כתוב על הברכה של המקום הזה. וכאן מגיעים לעוד איזה דבר שמאוד כדאי להגיד אותו בליל הסדר, עוד בהתחלה, והוא מה הדבר הכי לכאורה, הכי קשה בליל הסדר. לא לשתות 4 כוסות, כי מי שקשה לא יין, שתי מיץ ענבים לייט. מי שלא לאכול את המצות, אוכלים הרי 5 כזיתים בלילה הזה. 2 אוכלים בהתחלה, כזית מצה, כנגד, בערב תאכלו מצות, ועוד כזית, כי אכלו את זה עם קורבן פסח, כזית קורבן פסח. רק לא ברור מתי אכלו את הקורבן פסח, בתחילת הלילה ובסוף. מה זה אפיקומן באנגלית? דיזרט. אז אנחנו אוכלים 2 בהתחלה, 2 בסוף, ועוד 1 באמצע, הסנדוויץ', הקורך. כמה זה כזית? בלי לבדוק. אם זה מצאת מכונה, 2/3. אם זה מצאת יד, 0.5. זה כזית. בלי להתבלבל, זה השיעורים, פשוט וברור. אז זה לא קשה. מתרגלים, אוכלים את זה. הדבר שנראה הכי קשה בלילה הזה, איך כתוב בקטע ה-18? בכל דור ודור, חייב אדם להראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. שנאמר, ואותנו, אותנו הוציא משם. ועל זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית, כאילו אתה בעצמך היית עבד, ויצאת לחירות. אתם מכירים מישהו בעולם? תגידו לי אם כן. אני אלך לקבל אצלו ברכה. שאפשר להצביע עליו שהוא יצא ממצרים, בפסח תשפ"ג ג' או בפסח השנה תשפ"ד ד'. אתם מכירים מישהו כזה? מה? אז מה זה פה? כאילו יצא ממצרים. לא. כותב פה הרב על דבר פילי פנאים. איפה הפסוק הזה מופיע? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים? בקטע ה-19. מה כתוב שם? עבד עברי. כי אם אחר לך אחיך עברו העברייה ועבדך 6 שנים. עבד עברי עשה עבודה מצוינת. בעל הבית שמח מאוד מאוד איתו. בעל הבית שילם לו משכורת יפה מאוד מאוד, והוא שמח עם בעל הבית. ממש נהיו חברים בלב ובנפש. נגמר 6 שנים, כל אחד נותן הג לשני, הולכים הביתה? לא. אומרת התורה, בשנה השביעית תשלחנו חופשי, אבל לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו בקו הצהוב, מצונך, מגורנך, מעקבך, כאשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. מה פירוש? שימו לב, כדאי מאוד להגיד את זה. הוא עבד 6 שנים, היה דיל מצוין, בעל הבית נהנה, העבד נהנה, נגמר? לא. תן לו פאקג', תמלא לו את הבית, אוכל לשבועיים. בשר, דגים, מוצרי חלב, הכל. הוא עכשיו הולך לחפש עבודה. עד עכשיו הוא היה עבד. עכשיו הוא נהיה אח שלנו. צריכים לעזור לו. לחפש עבודה. שהבית יהיה עם אוכל, המשפחה תהיה רגועה, הוא ילך לאינטי ועד שימצא עבודה. להרגיש שיצאנו מבית עבדים, פירוש הדבר, שבמהלך הפסח אנחנו מחליטים עם עצמנו. בדבר מסוים, נעשה אותו קצת יותר טוב עבור השני. אם זה בדבר כזה או בדבר אחר. זה בכל דוב ודוב חי אדם להראות את עצמו. כי זה מה שקרה לנו. אנחנו היינו במצרים עבדים. נגמרה עבדות. מי נתן לנו פאקג'? הענק תעניק לו? מי? הקדוש ברוך הוא. מן, סלב, באר, ענני כבוד. הוא נתן לנו. גם אנחנו צריכים לתת אותו דבר. זה נקרא לצאת ממצרים. לצאת ממצרים זה לצאת מפסח עם הרגשה, לא משנה במה, בדבר כזה או אחר, כל אחד מחליט מה שהוא מרגיש ורוצה וחושב, איך את זה אני עושה קצת יותר טוב לשני. כשיש את זה, יצאנו מבית עבדים. זה באמת כדאי להגיד, אז זה מקבל משמעות פרקטית, והרבה יותר שייכת לכל אחד מאיתנו. ומעניין, שאחים מחו את יוסף, איך כתוב בקטע 21, ויברו אנשים מדנים סוחרים והמשכו, ויעלו את יוסף מן הבור. מה זה והמשכו? הוציאו אותו, משכו אותו, נכון? הוא נמצא בבור. יש עוד פעם אחת בכל התורת המילה, למשוך. איפה? בקטע ה-20, בקורבן פסח, כדאי לעשות שם קו, משכו וקחו לכם צון למשפחותיכם. מה זה משכו? תיקחו. אלא אנחנו מתקנים את החטא של מכירת יוסף. הם משכו אותו כדי למכור אותו ולפרק את המשפחה. אנחנו מושכים את הקורבן פסח ואוכלים אותו ביחד עם כל המשפחה. לחבר את הכל ביחד. וכאן עוד דבר אחד קצר, גם מאוד חשוב להגיד, יש מצווה מהתורה לספר ביציאת מצרים, נכון? למה לא מברכים על זה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שקדישנו מצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים. זה מצווה מהתורה. למה לא מברכים? אומר החתם סופר, מברכים. לא בתחילת הלילה. כי בתחילת הלילה אנחנו עבדים היינו. ברגע שמגיעים בליל הסדר, לקטע שאמרנו אותו היום בהלל בראש חודש, השני, בצאת ישראל ממצרים, עכשיו יצאנו, מיד עוצרים, לוקחים את הכוס השנייה ושותים, ומה מברכים קודם? בקטע 23. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שרגל לנו, גל את אבותינו ממצרים, וכו' וכו'. נודה לך, שיר חדש על גאולתנו ועל בריאות נפשנו, ברוך אתה השם, גאל ישראל. הנה, עכשיו אפשר לברך על סיפור יציאת מצרים, שרגל לנו וגל את אבותינו, ויוצאים ממצרים. הברכה תגיע בזמן שיוצאים. עד הרגע הזה, אנחנו עבדים. מהרגע הזה בצאת ישראל ממצרים, עוברים לבני חורין. עוברים לבני חורין. זה הברכה. אם ככה, זה מופיע מי שירצה אחר כך לראות, בקטע 24, זה החתם סופר מביא. עכשיו מגיעים לליל הסדר, פה אתם תשאלו שאלה, תגידו לי אחרי פסח אם היה אחד בסדר שנתן לכם תשובה. אחד בסדר שנתן לכם תשובה. מה נשתנה? מה זה מה נשתנה? כולם שרים ביחד, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה מה? כולו מצה. זה נכון? בכל הלילות אוכלים חמץ ומצה. אנחנו אוכלים את השאריות של המצה, קצת אחרי פסח. אולי שרים לפסח שני. זהו. מה זה בכל הלילות אוכלים? אתם יודעים מה זה אוכלים חמץ ומצה? אוכלים מצה בדץ עם כל ההכשרים, פפצלם, פפזה, פפשם, לא יודע מה, עם כל ההכשרים אוכלים מצה, וביחד עם זה גם חמץ. איפה עושים דבר כזה? איפה יש דבר כזה? מה, סתם אומרים? יש. בהלכה. איפה? כשבית המקדש היה קיים, ויהודי מביא קורבן תודה, קדוש ברוך הוא עזר לו פרנסה, בריאות, הצלחה, מביא קורבן תודה. מביאים רקיקי מצות, ו-40 לחמים. כי כשהוא מביא קורבן תודה, אז זה לא הוא אומר תודה. הוא מזמין את כולם, בואו תאכלו איתי, נודה לקדוש ברוך הוא, עשה לי את החסד הזה, את החסד האחר. אז מה אוכלים שם? מצות ולחם. אבל הלילה הזה, אוכלים רק מה? מצה. אז שאומרים, בכל הלילות, אנו אוכלים חמץ ומצה, זה לא איזה משהו אבסטרקט, אחרי זה לא פרקטי. לא אוכלים, נשאר מצות אוכלים, לא אוכלים, לוקחים את זה כל השנה. אז מה זה אוכלים חמץ ומצה? שמביאים קורבן תודה, והלילה הזה אנחנו מודיעים לקדוש ברוך הוא. התודה הגדולה, אבל מודיעים לא עם לחם ומצה, אלא רק עם מצה. עכשיו עוד דבר, צריך בלילה הזה לעשות. והשאלה השנייה, אוכלים מרור. שאלה השלישית, מטבילים פעמיים את הקרפס ואת הקורך, שמים שם חרוסת, ומסובים. הנה שאלה שאלות. אבל פה אנחנו חייבים. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה. צריך לעצור ולהגיד, לא רק לתינוקות, גם לאנשים גדולים, את התשובה לכל השאלות האלה. כי זה בדרך של שאלה ותשובה. הנה, איפה התשובה? בקטע 26. שורה אחת. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. איך? בקטע 26. איך זה עונה על כל השאלות? פשוט. למה אוכלים מצה? כי היינו עבדים. אמרו לנו מהר, 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 תלכו. לא יכלנו להכין לחם. כן? כל דב זה back to back, כן? בקטע 26. אז דבר ראשון, אכלנו מצה, כי גירשו אותנו. מרור, כי היינו עבדים, היה קשה. הם מטבילים שני פעמים, פעם ראשונה עושים את הדיפ, להזכיר את מכירת יוסף, פעם שנייה להרגיש שאנחנו בני חורים. הלכתם פעם למסעדה טובה, כן? אכלתם שם טוב, מה נותנים לפני המנה הראשונה? איך קוראים לזה? דיפ, לא? ליטום, טעימות. יש לזה בטח שם אחר, איך קוראים לזה?
טעימות, אבל
דיפ. דיפ, טוב, איך שקוראים לזה, כן? זה מראה על חירות. זה הפעם השנייה, וכולנו מסובים. גם זה מראה שיצאנו מעבדים, מעבדות לחירות. אז צריך להסביר את זה מיד. לא רק לקרוא, להגיד עבדים היינו. צריך להראות איך זה עונה על כל השאלות. אבל מעניין, שימו למה כתוב בעבדים היינו. עבדים היינו לפרו. אבל, אילו לא הוציאה הקדוש ברוך הוא אותנו, שורה רביעית, הרי אנו, בנינו, בני בנינו, משועבדים. כדי לעשות שם קו, היינו לפרו. מה ההבדל בין עבדים למשועבדים? עבדים זה עבודה פיזית. עבדים היינו לפרו במצרים. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו, היינו גם לא רק עבדים באופן פיזי, גם באופן ספירטואלי, באופן רוחני. היינו לגמרי עובדי עבודה זרה. היינו מאמינים שפרו הוא האלוהים, ואנילו זה האלוהים, והיינו לגמרי, לגמרי, היינו עבדים באופן רוחני. ומה שאברהם אבינו התחיל, הכל היה נמחק. אז אנחנו מודים על שני הדברים, שהוציא אותנו מבית עבדים, ואנחנו לא משועבדים. עכשיו, בקטע 27, מעשה ברבי אליעזר, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא, ורבי טרפון, שהיו מסובים איפה? מה? בבני ברק, כדי לעשות כאן. למה לא ברעננה? למה לא בהרצליה? למה לא בקטמון? למה לא? למה דווקא בבני ברק? מי זה מעניין? התורה זה decoration. לא. החבורה הזאת, כמעט כולם, כמעט כולם, היו עם רבי עקיבא, אחרי תשעה באב, בירושלים. אין בית מקדש. אין אבן על אבן. כולם בוכים. ורבי עקיבא, מה? צוחק. אמרו לו, מה אתה צוחק? אומר להם, אני רואה מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. הוא לא אמר שציון תחרב. איך אומר הפסוק? כדי לכתוב אותו, ציון שדה תחרש. תחרש, חרישה, פלאוד. הקדוש ברוך הוא חרש את ירושלים. אם חורשים היום, מה עושים אחרי זמן? זורעים. מה קורה אחר כך? הכל מה? שמח. רבי עקיבא בשיא החושך. ראה את מה שהדור שלנו רואה, ויותר מזה. עוד ישבו זקנים וזקנות בחובות ירושלים. אז כל החבורה הזאת היו איתו. הם היו איתו. איך אפשר לעשות פסח, אחי? חורבן הבית. אין קורבן פסח. אין ירושלים. אין כלום. ושמחת בחגיך, איך אפשר לשמוח? איך? רק רבי עקיבא יכול לעזור לנו. נעשה את הסדר אצלו בבית. רבי עקיבא היה אמר הדאטרה של בני ברק. אומרת הגמרא, אחר רבי עקיבא לבני ברק. אז כולם הלכו איפה לעשות את הסדר? בבית של רבי עקיבא. הוא יכול ללמד אותנו. הוא יכול לחזק אותנו. הוא יכול להראות לנו גם שקשה, הוא נבר גיבה. ממשיכים ונגיע לאור של מחר. יש פה עוד דבר מעניין. מאוד מאוד מעניין. בסיפור הזה. היו מספרים יציאת מצרים כל אותו הלילה. איך הם ישבו ליד השולחן אצל רבי עקיבא? מי היה הנשיא מבין אלה? רבי אלעזר בן עזריה. בן כמה הוא היה? 18, 17, כן? שמו לו, הקדוש ברוך הוא הפך לו את הזקן ללבן, רק כבן 70 שנה. אבל תראו איך הם ישבו. מעשה, רבי אליעזר ורבי יהושע ישבו בצד אחד. בצד השני רבי עקיבא ורבי טרפון. מי ישב באמצע? רבי אלעזר בן עזריה. הוא הנשיא. הוא יושב איפה? באמצע. למרות שהוא היה צעיר מכולם. אבל זה התואר שלו, זה המקום שלו. זה התואר שלו, זה המקום שלו. ותמיד אני אומר שאני, יש כמה שיעורים שאני נותן לזוגות צעירים, כאלה, אחרים, רבנים, וכל ציבורים שונים. אז תמיד אני אומר שההורים באים לבקר אותנו בבית, זוג מתחתן, ההורים, האינלוז, איפה אתם יושבים, ואיפה ההורים יושבים? סתום, חלק גדול, יושבים בראש השולחן. איפה אמא ואבא יושבים? סבתא וסבא? בצד. אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה בעולם. אין מצב שאבא ואמא ישבו בצד. ואמא ואבא יגידו לנו, חמוד שלי, אנחנו כל כך שמחים לראות אתכם, יש לנו נחת, אמא חמוד חמוד, הכל טוב. אבל אתם אותו אמא ואותו אבא שלי גם לפני החתונה. איפה ישבתי לפני החתונה בבית? איפה ישבתי? ישבתי בצד, פה ישב אבא, פה ישבה אמא. אז מה, אז עכשיו אתם לא אמא ואבא שלי? הם ישבו תמיד בראש השולחן. סבתא וסבא, אבא ואמא. תמיד. אנחנו נשב בצד. יש לנו גם ילדים. ילדים שלי צריכים לראות אותי שאני מכבד את אמא ואבא בהרבה דרכים. זה דבר פשוט. ילד רואה, הוא לא מבין. אבא יושב בראש, ואנחנו ילדים יושבים לידו. אבא שסבא מגיע, שהוא אבא של אבא, הוא יושב בצד. למה זה? אז לכן תמיד הם ישבו בראש. זה תמיד חשב. רבנים אמרו לי, וואו, אף פעם לא חשבתי על זה. אף אחד לא אמר לי על זה. והפכו את זה. ואין אמא ואבא בעולם שיגידו, לא, לא, אנחנו נשאר פה. לא, אמא ואבא, תמיד ואבא שלי אותו דבר כמו לפני החתונה. אני אף פעם לא ישבתי בראש אתם בבית. אתם יושבים שם. סוגריים. לכן נשאיר את רבי אלעזר בן עזריה באמצע. הוא הנשיא יושב באמצע. נמשיך הלאה. איפה אנחנו? בעמוד מספר 6. עמוד מספר 6. פה יש גם דבר מאוד מעניין, בקטע 29. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. לא מבין. מה נתן תורה לעמו ישראל? אנחנו עכשיו יוצאים ממצרים. מתי קיבלנו את התורה? 250 יום אחר כך. בשבועות. מה זה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל? מה זה? פילי פלאים. מה כתוב מיד אחרי זה? כנגד ארבעה בנים דברי תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאני לא יודע לשאול. למה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על התורה? כי התורה מלמדת אותנו שכל ילד וילדה בבית הם הכי נפלאים. כל אחד הוא אחד. תראו לכם משפחה עם ילד אחד, עם בן אחד, עם בת אחת. הכל היו עושים בשבילו. גם אם יש 4, 5, 6, 20, לא משנה כמה ילדים, כל אחד הוא מיוחד. כנגד ארבעה עונים דברי התורה, לא חכם רשע תם ונו יודע לשאול. אחד, החכם הוא אחד, גם הרשע הוא אחד מיוחד, בן שווה לכולם, גם התם גם אינו יודע לשאול. זה היופי של התורה. אין אף אחד מאחורה. כולם אותו דבר. ולכן מעניין, זה כבר מהירים, הרי בלילה הזה יש הרבה מספרים, אז אחד בגימטריה זה 13. וארבע פעמים 13, 1, 1, 1, זה 52. 52 בגימטריה בן. כל אחד הוא כאילו בן יחיד בבית, או בת יחידה. וכולם שווים. שיש את ההרגשה הזאת לילדים, אין חיבור יותר גדול ביניהם, אין שמחה יותר גדולה להורים מהשמחה הזאת. זה ברוך שנתן תורה. לא שהולכים ללמוד תורה, במובן של תורה, אלא שהתורה מלמד אותנו איך לחיות בצורה הנכונה. וכאן, הערה קצרה של 20 שניות, תמיד שואלים מה ההבדל קטע 30 בין שאלת החכם לרשע. שניהם אומרים בדיוק אותו דבר. החכם אומר מה העדות, החוקים והמשפטים, אשר ציווה השם אלוקינו, אתכם, אתכם, אתכם. הוא מדבר קצת יותר, אבל אומר אותו דבר. מה אומר הרשע? מה הוא אומר? מה העבודה הזאת? לכם. אז מה ההבדל? התשובה הנכונה, בפשט, בפסוקים בתורה. בקטע 31. שאלת החכם, כי שלחה בנך מחר. הבן שואל. אם הוא שואל, הוא רוצה ללמוד. הוא רוצה לדעת. זה חכם. הרשע, והיה כי יאמרו עליכם. הוא אומר, הוא לא בא לשאול, הוא לא רוצה ללמוד, הוא רק אומר מה שיש לו להגיד. זה ההבדל בין שניהם. מכאן עוברים לקטע הבא, קטע השביעי. ברוך שומר הבטחתו לישראל, מה כתוב בקטע 34? והיא שעמדה, נאמבר 7, פייג' נאמבר 7, 34, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. היא שעמדה, מי זאת היא? מי זאת ההיא שעמדה לאבותינו ולנו? היא, זה מה שכתוב קודם בקטע 33, ברית בין הבתרים. בורא עולם מבטיח לנו, אני לעולם לא עוזב אתכם. זכות אבות לפעמים תמה. זכות אבות, התרחקנו מאבות כל כך, לא תמיד הזכות יכולה להגיע. אבל ברית אבות, ברית בין הבתרים, נשארת לנצח. ואז תראו מה קורה. מי שעמדה לאבותינו ולנו, אומר הרבי מקוצק, שלא אחד בלבד, זה שאנחנו לא מאוחדים, זה בלבד, עמד עלינו לכלותינו. אם אנחנו לא מאוחדים, זה הדבר הכי קשה. אז אומות העולם רוצים לחלות אותנו. תראו את אמן, ישנו עם אחד מפוזר. הוא מפוזר, אפשר לפגוע בהם. ואפשר להוסיף פה, דבר מעניין, ראיתי באחד הקדמונים, הוא כותב, הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים, גם יחד. המילה גם מיותרת. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים, מה? יחד. מה זה גם? גם יחד זה ראשי תיבות. יש חילוקי דעות. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים, גם אם יש חילוקי דעות. מותר לחשוב אחרת, אבל אין חילוקי לבבות. כולנו לב אחד, נשמה אחת. זה הלילה. וזה הזמן שלנו, להרגיש ככה. נמשיך, הלאה. כמה ירדנו למצרים, זוכרים? 70. בואו נראה מה כתוב בתורה. בקטע 37. במתי מעט, כמו שנאמר, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. צדקתם. מה כתוב בקטע 38? כל הנפש הבא ליעקב מצרימה יוצא יריחו מלבד נשב בני יעקב כל נפש, כדי לעשות קו, בצהוב, 66. אופס. אז זה לא 70. אז עושים עכשיו מקולת. גוסרי. יוסף, 67. אפרים ומנשה, 69. יוכבד נולדה מן החומות, 70. מה זה מקולת? לחם, גבינה, אשל, לחמנייה, סך הכל 70 שקל. מה זה? 70, 70. אומר הגרא, מילה אחת. למה כתוב 66? כי 66, אומר הגרא, בגימטריה, גלגל. וויל, גלגל, גלות זה גלגל. אף פעם לא יודעים מתי נמצאים למעלה על הגלגל, וחס וחלילה מתי נמצאים למטה. לזכור שגלות זה גלגל. מתי הגלגל של הגלות נעצר? מתי נעצר הגלגל של הגלות? כשעוברים את הירדן ונעבור לקטע הבא, מספר 8 לעמוד הבא, מה כתוב שם? מה היה התחנה הראשונה בארץ ישראל? והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויחנו איפה? בגלגל. ולכן כתוב בקטע 40, ויאמר השם אל יהושע, היום גלותי חרפת מצרים מעליכם, ויקרא השם המקום ההוא גיל, כדי לעשות קו, ויקרא השם המקום ההוא גלגל, עד היום הזה. גלגל של גלות יכול לייצר רק בארץ ישראל, התחנה הראשונה היא בגלגל. קטע 41, את עמלינו אלו הבנים, זה הקומפלימנט הכי גדול שיש. זה לא אוי אוי אוי, זה קשה, עובדים קשה עם הילדים. לא. כל דבר שאדם אוהב, הוא עובד, משקיע מאמץ, משקיע, עובד, עובד, עובד. עמלינו, ומה משקיעים הכי הרבה ממה שהכי אוהבים? את הילדים, אלו הבנים. עכשיו, מותר לשאול עוד שאלה? תגידו לי, מה היה קודם? מכת בכורות או יציאת מצרים? מה? בטוח, זהו? כן, מכת בכורות, לא? אני לא יודע, אני שואל. אני יודע לשאול, אבל צריך גם לקבל תשובה. בואו נראה מה כתוב בתורה. מה כתוב בתפילה, כל יום. בקטע 43, העושה לנו ניסים ונקמה בפרעה. אותות ומופתים בענת נחם, בקטע הצהוב. או, מה שאמרתם זה נכון. המכה בעברתו כל בכורי מצרים, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. אז מה היה קודם? מכת בכורות ויציאת מצרים. זה אומרים בערבית. מה נגיד מחר בבוקר? בקטע 44, ממצרים גאלתנו השם אלוקינו, מבית עבדים בדיתנו, כל בכוריהם הרקת, רואים בדיוק מה? הפוך. בדיוק הפוך. התבלבלתי. מה היה קודם? יציאת מצרים או מכת בכורות? בלילה? יציאת מצרים. בבוקר מכת בכורות. התשובה היא, כתוב בהקדמה למסכת סמכות. יודעים מה זה מסכת סמכות? זה מסכת שכל המסכת עוסקת בענייני אבלות. אצל רבנו רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, גם ראיתי אותו שהוא ישב שבעה על אחיו, אז בארץ ישראל הרבה פעמים שבאים לעשות ניחום אבלים, אז אומרים אחר כך, המקום ינחם כמובן, וניפגש בסמכות. תמיד ניפגש בסמכות. תמיד הוא היה מתקן, אל תגידו סמכות. כי יש מסכת סמכות, שעוסקת בענייני אבלות. תגידו ניפגש בסמחס. אז אומר, הספרדים של שערי חסד, שאף פעם לא אמרו מילה אחת ביידיש, בעברה, תמיד אמרו סמחס. תגידו סמחס, מה אכפת לך? תגידו סמכות. זה מסכת סמכות. אז בהקדמה למסכת סמכות, זה טוב לדעת. בהקדמה למסכת סמכות כתוב, בקטע 45, ספר שמות. ואם החצי הלילה, כדאי לעשות קו, והשם יקע כל בכור בארץ מצרים. מתי? בחצי הלילה. זה היה בלילה. מה כתוב במה מדובר? הוא כתיב, כי לי כל בכור ביום אקותי כל בכור. מתי היה מכת בכורות? ביום. פעם כתוב בלילה, פעם כתוב ביום. אמר רבי יוחנן, שורה שנייה, אף על פי שיקה אותה מכת מוות בחצי הלילה, הייתה נפשה מפרפרת עד הבוקר. ראיתם פעם שמוציאים דג מהמים, הוא ככה קופץ, רועד, הוא מפרפר. הקדוש ברוך הוא נתן את הנוקאוט בלילה. אף אחד לא זז, אבל הם לא מתו. צעקו, כואב, מפרפרים. בורא עולם רצה שנצא בבוקר, נראה את המצרים מתים. תזכרו, כל מכה ראינו בלייב, לקחנו וואטסאפ, שלחנו לכולם, ראינו, היינו בחוץ, מכה אחת היינו בתוך הבית. איזה מכה היינו בבית, אסור לצאת מהבית? מכת בכורות. בורא עולם חיכה. אתם תראו שהמצרים מתים. אז באמת, בלילה, בורא עולם היכה, המכה בעברתו כל מכוי מצרים. בקטע 40 שלו, תראו איזה מדויק. נתן להם מכה. ויוציאנו מבית עבדים. בבוקר, בקטע 44, ממצרים גאלתנו השם, אלוקינו מבית עבדים פדיתנו, כל בכוריהם כדאי לעשות קו, הרקת. הם קיבלו את המכה בלילה. אבל הם מתו מתי? בבוקר שנראו את המתים. ומכאן, עוברים לקטע התשיעי. בסדר, אפשר עוד כמה דקות? תמשיך קצת. כמה דברים מעניינים. כדאי בלילה להזכיר אותם. 10 המכות. דבר ראשון, מכת דם. מכת דם. מה ביג דיל בדם? החרטומים גם הפכו מים לדם. פשוט. אומרים חז"ל, שיעקב בירך את פרעה, שהנילוס יעלה, אחרי שהיה שהוא התייבש, אז כל פעם שפרעה בא לנילוס, אז היה כזה וייב, היה איזה גל שכאילו עלה וחזר, כאילו המים משתחווים לו. ושהוא היה מסתכל על המים, מים זה קליר, כמו מירר, הוא ראה את עצמו. אז הוא אמר, אני האלוהים, אני על היאור. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשכח מזה. עכשיו שבוע לא תראה את עצמך. זה לא יהיה מים, מה זה יהיה? דם. דם זה לא, אי אפשר לראות את הפנים. אז זה היה בשביל פרעה, מכת דם. שהוא יתחיל להבין, הוא לא אלוהים. והוא לא עשה את היאור. ואז, מכת הצפרדיה. גם פה יש דבר מאוד מעניין. פרעה אומר, משה, משה, תתפלל על הצפרדיים, שילכו. בקטע 47, בקו המסומן, בצהוב. ויאמר משה לפרעה, התפאר עליי, למתי אעתיר לך? מה זה למתי? עכשיו, כואב לו, גוואלד. מה אומר לו פרעה בשורה האחרונה בקו הצהוב? ויאמר, למחר. מחר, תבוא מחר, מה אתה בא היום? תבוא מחר, מה אתה בא היום? אלא אומר לו משה רבינו, פרעה, תקשיב טוב. האלוקים שלנו מדברים איתו היום, והוא יכול לעשות מחר. אומר פרעה, אין דבר כזה. לא היה, אין דברים כאלה. אין, בוא תראה, תגיד מתי. מחר ב-10 זה בסדר? מחר ב-10 לא נשאר צפרדיה בכל מצרים. ולכן ממכת הצפרדיה, בכל המכות, כתוב מחר, מחר, מחר. שפרעה יבין, יש בעל הבית. איך אנחנו אומרים בתפילה כל יום? שירו להשם כל הארץ. כל הגויים והרים פרס מהקדוש ברוך הוא. בשרו מיום ליום ישועתו. וואו, מדברים איתו היום, הוא עושה מחר. מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? אנחנו מכירים אותך. אנחנו יודעים שאתה יודע לעשות מחר. מה אנחנו רוצים ממך? המלך יעננו ביום קוראים. אנחנו רוצים אותך היום. אבל הרומות מתפעלים מהמחר. יפה. עכשיו תראו פה עוד דבר. פילי פלאים. במכת הצפרדיה בקטע 48, ויהלו ליין, כתוב, הנה אנוכי נוגף כל גבולך בצפרדיים. הצפרדיים יחסו את כל מצרים עד הבורדרס. למה? כי היה כל השנים מלחמה בין מצרים לקוש על טריטוריה. רבו, על הגבולות. אומר לו משה, האלוקים שלנו קובע גבולות. יצב גבולות עמים. הוא קובע. אתה תראה, מחר יהיה צפרדיה, יהיה בדיוק את הגבול. לא יהיה בעיה. ממחר אין לך יותר מלחמה עם קוש. לא תריבו, זה הגבול. איך שומרים על גבול? יש שני דרכים. או עושים גדר, נכון? גדר מערכת עם כל מיני דברים ששומרים על הגדר. או, איך עוד עושים? שוטלים עצים. שוטלים עצים, היה הרבה עבדים במצרים, שוטלו עצים. יפה, יש גבול. עכשיו, מה קורה? בקטע ה-49, והיה לה הרבה על כל ארץ מצרים, והיה נח בכל גבול מצרים. למה צריך את זה עוד הפעם? כבר יש גבול. למה? כי בין מכת הצפרדיה למכת הארבה היה ברד. הל, מה יקרה עם הברד בקטע 50? נתן גשמיהם ברד, אש להבות בארצם, ויח גפנם ותאנתם, כדי לעשות קו, וישבר עץ גבולם. הברד שבר את כל העצים. אם שבר את כל העצים, אז אין יותר מה? גבול. אומר לו משה, אל תדאג, מחר יהיה הרבה, יחזור אותו גבול שהיה אצל הצפרדים, יהיה גם אצל הרבה. הכל מדויק. עכשיו תראו פה עוד דבר נפלא. במכת הברד, מה היה? היה גשם, היה ברד, ומה עוד היה? רעש. מה הכי מפחיד? רעש. מה פחות מפחיד? ברד. מה עוד יותר פחות? גשם. אז תראו מה כתוב. בקטע 51, בקו הצהוב. ויחדלו הקולות, והברד, ומטר לו ניתח ארצה. לפי הסדר. מה כתוב אחרי זה? ויער פרעה, כי חדל המטר, והברד, והקולות. בדיוק מה? הפוך, למה? פרעה לא מפחד לא מקולות, ולא מברד. פרעה מפחד רק מדבר אחד, גשם. במצרים אין מצרי אחד שמסתכל למעלה. אין כלום למעלה. המים זה מהנילוס. לא ירד גשם במצרים. אין שם כלום. פתאום מתחיל לרדת גשם, המצרי ברחוב יגיד, אולי האלוקים זה לא פרעה. יש מישהו למעלה. ואז פרעה יאבד את הכוח שלו. ברגע שפרעה ראה שכבר אין גשם, הוא רגוע. ולכן הפריוריטי של פרעה היה שדבר ראשון לא יהיה גשם. מכאן נעבור לעמוד האחרון, עמוד 10. ונאמר לפניו שירה חדשה. מה זה ונאמר לפניו שירה חדשה? ליל הסדר, אומרים הליל. חשוב להגיד לכולם, לשאול את כולם. מה ההבדל בין הליל שאמרנו היום, הליל שנגיד בחג, להליל של ליל הסדר? שלושה דברים. דבר ראשון, אומרים את ההליל תמיד ביום, ופה אנחנו אומרים אותו בלילה. דבר שני, עומדים כשאומרים הליל, בליל הסדר יושבים. דבר שלישי, עוצרים באמצע הליל, הולכים לאכול. גומרים לאכול, ממשיכים את ההליל. ההליל צריך להגיד בבת אחת. ככה מסבירים את ההבדל בין ההלל של כל השנה שזה אנטור, זה אמנון, הלל של ליל הסדר זה שירה, זה משהו ספונטני. אתם יודעים מה זה שירה בעברית? איך אומרים שירה באנגלית? מה? סון. אבל שירה באנגלית זה גם סירקל, מעגל. הגמרא אומרת באילו מציאות, מה קורה אם אדם הולך ברחוב מוצא כסף? הוא צריך להחזיר את זה? כן או לא? לא, אין סימן בכסף. אבל מה קורה, אומרת הגמרא, אם אדם יוצא לרחוב עכשיו, הוא רואה 20 קווטרים בעיגול. אז בכסף אין סימן, אבל יש סימן שמישהו יניח את זה. זה נקרא סימן או לא סימן? הגמרא דנה. אז כתוב, היה מוצא מטבעות מונחות כשיר. שיר זה עיגול, נסגר המעגל. כשיצאנו ממצרים, כל הגברים אמרו תודה, אמרו הלל. מה כל האנשים עשו? רקדו במחול. ותיקח מרים את התוף, ותצאנה כל האנשים בתופים ובים חולות. כי לאנשים הייתה אמונה. מה שלא רואים היום נראה מחר. אנחנו לא נבלים. אז הם סגרו את המעגל. אז בלילה זה שיר, שירה. דהיינו, למה זה נקרא שירה? כי אנחנו רואים איך המעגל נסגר. יצאנו מעבדות לחירות. וכאן עוד דבר אחד מעניין, קטן. כדאי באמת לציין את זה. איפה אנחנו עוצרים בהלל בליל הסדר? אחרי בצאת ישראל ממצרים, שאמרנו היום. ואז אוכלים וממשיכים אחר כך הלאה. למה דווקא שם? כי שתי הצ'פטרים הראשונים בהלל, זה גלות וגאולת מצרים. כל השאר זה הגלויות והגאולות לאורך כל הדורות. שני החלקים הראשונים זה תודה על השעבר. מהחלק השלישי זה בקשה ותפילה על העתיד. לכן דווקא שם חוצים את ההלל לשניים. יש הודעה על העבר ובקשה ותפילה על העתיד. רוצים אחד מי יודע?
כן.
במהירות ככה? תראו פילי פלאים. מה זה אחד מי יודע, שניים יודע? ליל הסדר זה ליל עם הרבה מספרים. כל ההגדה מלאה במספרים. מה יש בהגדה? ארבעה בנים דיברה תורה, ארבע כוסות, כל מי שאמר שלושה דברים האלו, עשר המכות, מספרים, מספרים כל הזמן. אז בא הפייטן ואומר, מספר ביהדות זה לא נאמבר. מספר ביהדות זה אסנס, זה מהות. בואו נראה. אחד. מה זה אסנס של אחד? והוא אחד, ואין שני. להמשילו, להחבירה. וירב הבוקר יום אחד, לא ראשון. כי אחרי ראשון נשמע, שני. אז אחד בורא עולם החליט לברוא, ליצור. איך יוצרים? שיש משפיע ומקבל. משפיע ומקבל. מה רפרזנט משפיע ומקבל? שני לוחות הברית. חמש הראשונות, בן אדם למקום, הוא המשפיע. חמש השניות, בן אדם לחברו, אנחנו המקבלים. מי אמר שיש קשר בין שמיים וארץ? השמיים זה שם, זה רחוק. ובארץ, פה רצים. מי יראה לנו את זה? האבות. האבות, תראו לעולם, יש קשר בין שמיים וארץ. יש קשר בין משפיע ומקבל, אז אפשר ליצור חיים חדשים. מי מסמל חיים חדשים יותר מכל דבר? ארבע אמהות. יוצרים דור חדש. ואז נוצרנו, אפשר בתורה, שנותנת לנו חיות, רק לגעת. תורה שבכתב, אפשר רק לגעת, כמו תמונה, three dimension, אפשר לגעת, אי אפשר להחזיק את התורה. כי כמה שנלמד, איך אומר רבי עקיבא, כל מה שלמדתי, זה כמה דראפס, כמה טיפות מהים הגדול. מה כן אפשר להחזיק ביד? דבר שיש לו שש צדדים, 1, 2, 3, 4, 5, 6. מה זה? שישה סדרי משנה. זה כבר שלנו. אז נוגעים בתורה שבכתב, מחזיקים תורה שבעל פה, אז מרגישים satisfied. שבעה מי יודע? שבעה ימי שבתא. שבע, סווה. והשאדם סווה בצורה הנכונה, אז הוא בעצם מחובר למה שמעליו. שמונה, שמן, שמן. דהיינו שמחוברים לא רק באופן פיזי, אלא גם באופן רוחני, למה שמעלינו, לקדוש ברוך הוא. ואז אפשר להיוולד מחדש. תשעה ירחי לידה. כשבורא עולם ברא אותנו כתוב, היצר עם שני יהודים. הוא ברא אותנו פיזית. אנחנו יוצרים את עצמנו, ספיריטואליטי. באופן רוחני. זה תשעה ערכי לידה. נולדנו מחדש, זה השירות הכי גדולה. עשרת הדיברות כוללים את כל התורה. עשר, השיר. ואז מדבר אחד צריך להיזהר. מה? לא להיכנס למחלוקת. 11 כוכביה, החלומות של יוסף, המחלוקת. חז וחילה יש מחלוקת. מה צריך לעשות? להתחבר ביחד. 12 שבטיה. איך מתחברים ביחד? שזוכרים, השם, השם, כל, רחום וחנון, י' ג' מידות, י' ג' בגימטריה אחד, י' ג' בגימטריה אהבה, ואז חוזרים לאחד אלוקינו, שבשמיים ובארץ. תודה רבה, שכוח גדול. קצת להתאים את הלילה, קצת הדפים כמובן לקחת, כל אחד איתו, ושאמת יהיה חג כשר, הוא יהיה תמיד, שיהיה גם שמח.